העניין הזה של נאמנות של חותנת. דיברנו על החותנת, אם בסדר או לא, אז הוא מופיע במשנה, במסכת מאי, בסוף פרק שלישי, משנה וו. המשנה מדברת שם על מי שהביא אוכל לחותנת, האם אפשר לסמוך על זה שהיא מביאה חזרת האוכל הביתה. אם זה האוכל מאוסר או לא מאוסר, דמי או לא דמי, שמה הדיון הוא על מי נחשב חבר ומי לא, על מי אנחנו סומכים בענייני תרומות ומעשרות. ושם כתוב שחזקה על החותנת שרוצה לעזור לבת שלה. שמה יגיד החתן? אז יכול להיות שהיא תחליף את האוכל. אז יש לנו בעיה. אז אפילו תיתן לה דמי או משהו כזה, אבל העיקר שהאוכל יהיה מתוקן ולא מקולקל. מה שאין כאן שאתה מביאה לגבי שביעית, שלא חשודה חותנת להכיל את ביתה או את חתנה שביעית. אז זה לא חשודה, אבל על דמי היא עדיין חשודה. אז זה ככה, פעם שעברה דיברנו לגבי היסוד של הנאמנות, על עד אחד נאמן באיסורים, על כל הנושא הזה של מאיפה הגענו למציאות הזאת, שסומכים על אדם אחד בכל ענייני איסורים, וכמובן הכל מתחיל מהנושא של נשים, וספרה לה ואחר תתהר. שאלות ששאלו במשך השבוע, ואשמח זה אני רוצה להמשיך קצת את הנושא. ראשון שדיברנו עליו, קראתי לו חלב ובשר ומה שביניהם. זאת אומרת, החיבור ביניהם. זה בעצם היה הנושא. אכילת החלב, אכילת הבשר, חוסר המוסריות שיש שימוש בחלב. כשהבאנו דברי הרב, שלכאורה שימוש בחלב, אמר את זה בעדינות, לא פחות אכזרי משימוש בבשר. ואמרתי דעתי שאולי שימוש בחלב יותר אכזרי משימוש בבשר. כי הבשר מחלה את ההווה, והחלב בעצם מזיק לעתיד, לוולדות. כל החלב נועד בשביל ולדות. וכאן גם בנושא הזה של חלב ובשר, חיבור בין שניהם, שאלות ששאלו השבוע, ועל סמך זה אולי קצת נדון בעניין. קודם כל, כמה צריכים להקפיד עם ילדים בתחום הזה של חיבור או הרחקה בין בשר לחלב, ותחום נוסף שקשור גם העניין הזה, האם צריכים להקפיד בכל ההקפדות שאנחנו משתדלים להקפיד? חבקת חלב נוכרי, מוצקי חלב נוכרי, כל הדברים האלה שהם בעצם חלב נוכרי זה דין דרבנן, האם צריכים להקפיד את זה עם ילדים? מה היסוד לכל הדבר? נתחיל מהעניין הראשון, שזה בעצם שאלה גם שיום אחר הצהריים התקשרו לשאול, כמה זמן צריך להרחיק בין בשר לחלב לילד קטן? האם כבר מאז שהוא נולד, טוב, מאז שהוא נולד הוא יונק, אז דרך אגב זה הנקה, זה פרווה, כן? זה לא חלבי. כן, זה לא חלב, זה לא אכילה ולא לא קשור, זה פרווה. אבל נפקמינה... כן, שמופיע בהלכה, לא מעשי, אבל תיאוריה, כן, אם נשפח חלב אם לתוך בשר. האם יש בעיה של בשר בחלב? אין בעיה של בשר בחלב, דברים אחרים כן יש, של צניעות ותשקצו וכו' וכו'. זה תחום נוסף. אבל לעניין שלנו, כמה אנחנו צריכים להקפיד עם ילד, גם איזה גיל? זה הילד בן שנה, הוא אוכל כבר קציצות בשר, נכון? נשים יודעות, אני... בסדר, אולי. אוכל, היה צריך להפריד בין זה לבין חלב. דוגמה ששאלו אותי לפני כמה ימים גם, תינוק שאכל בשרי, האם אפשר להשכיב אותו לישון עם בקבוק מטרנה? חלבי כמובן. אם חייבים להפריד בין זה לזה. תינוק אכל בשר ואחר כך רוצה שוקולד. זה כבר ילדים מקולקלים, אבל כולם מקולקלים, אנחנו יודעים, אוכלים שוקולדים ואוכלים ממתקים. בילד הראשון עדיין מחזיקים שעד שהוא הלך לגן, הוא לא אוכל סוכריות, ומורדים לו סוכר, בסדר, מכירים את זה. אבל כל זה התיאוריות היפות, עד שנפגשים עם המציאות של החברה, ואז בזה הסתיימו שידורנו לילד הזה. בסדר. אנחנו מכירים את הדבר. מה הרחקה? כדי לדעת מה הרחקה, באופן עקרוני גם צריך לדעת מה הרחקה למבוגרים. מה היסוד של ההרחקה למבוגרים? כי מה הרחקה? זה שולחן ערוך מפורש, סימן פי תת. אומר השולחן ערוך, בלי הפרדה והפסקה, אכל בשר אפילו של חיה ועוף. למה מדגיש השולחן ערוך אפילו של חיה ועוף? כי חיה ועוף בחלב זה איסור דרבנן. מהתורה אסור בשר בהמה. בהמה דקה, בהמה גסה, חיה, בהמה גסה ודקה, זה מה שאסור בחלב מהתורה, אבל חיה ועוף זה דרבנן. לא יאכל גבינה אחריו עד שישה שש שעות. זה דבר פסוק, ברור. כדי שנוכל לאכול חלבי אחרי בשרי, צריכים לשעות שש שעות. ולא רק זה, הגבלה נוספת, ואפילו אם שעה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים, צריך להסירו. זאת אומרת, לא אכפת לי שעברו שש שעות. גם, למה זו דוגמה, זה יותר מתאים לבנים, אבל למה זה בחור חזר מחתונה עייף, נזרק על המיטה, קם בבוקר, רוצה לשתות קפה עם חלב. לא צריך צריך שיניים ולא כזה. גמור, שפרוך. אפשר או אפשר? עברו כבר 8 שעות. אם יש איזשהו בשר בין השיניים, אסור לשתות חלב. לא. אם הוא מסיר את הבשר, ברגע זה הוא יכול לשתות חלב. אבל אנחנו לומדים את זה מהפסוק שאומר, הבשר עודנו בין שיניהם. כך אומרת הגמרא, מסכת חולין, הבשר עודנו בין שיניהם, זאת אומרת, כל עוד, לא כל עוד, אלא אפילו שזה בין השיניים, שאריות דבוקות בין השיניים, לחוצות בין השיניים, זה נקרא בשר. ולכן כל הזמן שזה נמצא בין השיניים, זה נחשב בשר. אפילו שעבר זמן, אולי זה כבר התאפש ומסריח ומריח, לא משנה. מבחינתנו זה בשר. רק קודם כל צריך לנקות. אם לא ניקינו, אי אפשר. ודבר נוסף שזה קשור אלינו גם, אומר השולחן ערוך, והלועס לתינוק צריך להמתין. היום יש בלנדר, היום יש פוד, היום יש קוצץ, היום יש הכל, ברוך השם. אבל בעבר, איך הם נותנים לתינוק לאכול בשר? היום אנחנו עושים קציצות. איך הם נותנים לו כדי לרקח? אז אמא הייתה לועסת את הבשר בתינוק, כן, היום כבר כולם קופצים עלינו עם ההיגיינה ואני יודע מה, אבל אמא הייתה לועסת את הבשר לתינוק, מוציאה מפיה ונותנת לו לאכול. היא בלעה משהו? לכאורה לא. בסך הכל היא לעשה. וברגע שהיא לעשה, נתנה לו. אומר השולחן ערוך, גם הלעיסה של בשר צריכים לחכות 6 שעות עד אכילת חלב. זה בעצם השולחן, זה בעצם השולחן ערוך. זה השולחן ערוך. אבל מאיפה הגיע השולחן ערוך לעניין הזה של 6 שעות? אם מטעמת, זאת אומרת, בשלנית, שפית, טבחית, אימא, בקיצור, שתואמת משהו ככה בשביל לראות אם האוכל טוב או לא, לא. לא צריכים לחכות 6 שעות. אבל אם בלענו, עבר דרך בית הבליעה, צריכים לחכות 6 שעות. אם לעסנו, וזה מה שמביא פה, אפילו בלי בליעה, לעיסה, כדי לרקח בשיניים, צריך לחכות 6 שעות. זה בסיס. עכשיו, כדי... כן, זה נכון גם לגבי ברכה, מטעמת לא צריכה לברך, אבל מי שאפילו אוכל משהו כדי לאכול, אפילו משהו קטן, כל מה שאדם אוכל כדי לאכול, חייב ברכה. אין שיעור לברכה ראשונה. זה מקצועי. הרי תואמים ומוצאים החוצה. איך תואם? כן, כן. אבל ברגע שבלו את זה כדי לאכול, זה כבר סיפור אחר, זה כבר צריך... צריך ברכה, צריך להמתין. טוב, בכל מקרה, אומר פה הרמ"א, ואם מצא אחר כך בשר שבין השיניים, הוא מסירו, צריך להדיח פיו קודם שיוכל גבינה. השולחן ערוך זה שיטתו. והשאלה שלנו, איך השולחן ערוך הגיע לזה? למה אני שואל את השאלה? למה אני הולך לבדוק אחורה מאיפה הביא השולחן ערוך את הנושא הזה? כדי לדעת מה המקור, האם באיזשהו מקום, בהלכה, מעבר לשולחן ערוך, לפני כן, במקורות, זאת אומרת, גמרא, כתוב שצריכים לחכות 6 שעות? אוף, אני אסתכל את הגמרא במסכת חולין, לדף קופה, אומרת הגמרא כך. זה ככה, רק צריכים קצת כשנכנסים לעניין הזה, לראות מבחינה היסטורית, מציאותית, הרגלי אכילה, שהיה בעבר, אפילו מופיעים, מופיעים בתורה, ומתוך הרגלי אכילה להבין מה היסוד, או מאיפה הגענו לשש שעות. אבל כבר אני מקדים ואומר, לא כתוב בשום מקום שצריכים לחכות שש שעות. מה זה לא כתוב בשום מקום? שולחן ערוך כתוב. לא כתוב בשום מקום ראשוני של תלמוד. צריכים להמתין בין בשר לבין חלב שש שעות. אין אמירה כזאת. האמירה שכן מופיעה היא כזאת, ואני קצת חלק אקרי. אמר רב חסדא, אכל בשר, אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אמר לי רב אחא בר יוסף לרב חסדא, בשר שבין השיניים מהו? זו שאלה ששאלנו, קר יעלה, אמר עליו את הפסוק, הבשר עודנו בין שיניהם. אמר מר עוקבה, אני לא התחלתי מההתחלה, ואני גם לא, אני רק הדברים שקשורים אלינו. אמר מר עוקבה, אחד החכמים, אנא להמילתא חלה בר חמרה. אני, בנושא הזה, בתחום הזה, חלה בר חמרה, בעברית שלנו, חומץ בן יין. מה זה חומץ בן יין? ילד, ילד רע של אבא, בקיצור. אני, הרי החומץ הוא קלקול של יין. יין שהתקלקל, שיחמיץ, נהיה חומץ. חומץ בן יין, זה הביטוי. שהחומץ נולד מתוך היין, זה קלקול של יין. אז אומר מרוק, אני, כלפי אבא שלי, חומץ בן יין. אם אבא היה רציני גדול, אני למטה למטה. חומץ בן יין. למה? מה קרה? אנא להמילתא בעניין הזה, חלה בר חמרה, חומץ בן יין לגבי אבא. דאילו אבא, אבא של בר עוקבה, כי הווה אכיל בשרה העידנה, לא הווה אכל גבינה עד למחר עד השתה. אומר בר עוקבה, אבא שלי, כשהיה אוכל בשר עכשיו, בערב, לא היה אוכל גבינה עד למחרת באותה שעה. במילים אחרות, מר עוקבה אומר שאבא שלו היה מחכה 24 שעות בין בשר לבין גבינה. זו הרחקה. ואני, זה אבא היה. ואילו אנה, אני, מר עוקבה, דהה סעודת ההוא דלא אכילנה, וסעודת האחריתא אכילנה. אבל אני, בסעודה הזאת, שאני אוכל בשר, אני לא אוכל גבינה. בסעודה הבאה, אני אוכל גבינה. זה היסוד לכל. מפה אנחנו צריכים ללמוד את ההפסקה וההרחקה שבין בשר לבין חלב. מר עוקבה אמר, אני מחכה בין ארוחה לארוחה. מה ההפרש בין ארוחה לארוחה? יבוא היום מישהו ויגיד, 3 שעות, 4 שעות. אבל ביסוד הזה שהוא מדבר, בעצם מה הוא אומר? בתחום האכילה שלנו, באפשרויות האכילה שלנו, במציאות האכילה שלנו, אני מחכה בין ארוחה לארוחה. ופה אנחנו צריכים לבדוק. יש לנו דוגמה מסכת בבא בתרא, בסוגי הצדקה. אני שנתמך מהצדקה, מהתמחוי, כמה ארוחות צריכים לתת לו בשבוע? כמה ארוחות אני צריך לתת לעני במשך השבוע? אומרת הגמרא, 15 ארוחות. 2 כל יום. שבת, 3 סעודות. אני לא יודע אם חשבנו על זה פעם. סעודה שלישית בשבת. מה החידוש בכלל? כמה אנחנו לומדים כל יום? אחת בוקר, אחת צהריים, אחת ערב, שכחנו את הביניים. משנושים לא נחשב, אבל שכחנו את הביניים. אבל בתורה אנחנו שומעים שאוכלים כל יום 2 ארוחות, פת שחרית ופת ערבית, ולאחר מכן יש לנו בשבת ציווי לאכול סעודה שלישית. זאת אומרת, המיוחד הוא הסעודה שלישית. הגמרא גם, סוגיית תמחוי, צדקה, 2 ארוחות ביום. ואז צריכים לבדוק מתי אוכלים 2 ארוחות ביום. אנחנו יודעים שהגמרא בברכות אומרת שאדם צריך לאכול פת שחרית. דיברנו הרבה על פת שחרית, אמרנו שכל מי שאוכל פת שחרית, כמה וכמה מחלות זזות ממנו, וחס וחלילה אם לא אוכלים פת שחרית, אז מה זה מי ש... מה קורה למי שלא אוכל פת שחרית? דיברנו הרבה על זה. ברוך השם, אנחנו גם יודעים מהסיפורים שלנו, שפת שחרית עוזר ועוזר לכל נושא של תחומי אנשים, ונאמר את זה ככה בשפה הפשוטה והעדינה ביותר. זה עזר, זה עזר לכמה וכמה אנשים שלא נכנסו להיריון להיכנס להיריון. וזה אחד הדברים, אבל תמיד אנחנו אחרי מצטטים את הרב בן טוב, שיהיה בריא, קצת לא מרגיש טוב, אבל זה ממנו. זה גמרא, אבל זה ממנו. לאכול פת שחרית, מסדר את כל העניינים. ממש ככה. זה דבר שצריך לשים לב אליו, כי אחרת, היום נראה ככה, אז מה אכלנו פריחיות, אכלנו קורנפלקס. ככה אנחנו נראים. פריחים. זהו. עכשיו, מתי אוכלים פת שחרית? פת שחרית אוכלים שעה רביעית, גג עד שישית. זאת אומרת, עד חצות היום זה המקסימום, אבל שעה רביעית זה כבר טוב. הרמב״ם בהלכות דעות אומר שאדם צריך קודם כל בבוקר להתעמל, לחמם את גופו, להזיע, אחר כך יתקלח וילך לאכול. והתעמלות בוקר, ואחר כך אוכלים, לחמם את המנוע, מה שנקרא. שהגוף יעכל את האוכל, כי אם קמים בבוקר, למה, אישה שקמה לעבודה, אז היא קמה ברבע לשבע, רצה, 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 עושה את כל הריצות שלה, צריכה כבר שבע וחצי לצאת, היא תאכל גם בשלושת רבעי שעה הזאת לחם, שתי פרוסות לפחות, כביצה, שיהיה סעודה ממש, ותצא החוצה, הכל מתיישב. זה, כל היום יהיה רדום. זה לא הולך. צריכים לאכול פת שחרית בבוקר, זאת אומרת, שעה רביעית, היום זה 9:30. עד גג שעה שישית, שזה אומר חצות היום. חצות היום זה בערך 11:30. משהו באזור הזה. זאת אומרת, צריכים לאכול פת שחרית בצורה יפה, ארוחת בוקר, עם לחם. הכוס קפה לפני כן, בסדר, נו, לא דיברנו, אבל ועוד עם ביד, בריצה לאוטובוס. אני תמיד שואל את עצמי, מה בסוף יהיה לאנשים האלה? מה? זה לחץ שאין כדוגמתו, וזה באוטובוס ביד אחת. יד אחת מחזיקה בשלח ויד אחת בספר, נכון? יד אחת יש את הקורס ויד שנייה מתפללים. זה, לא רואים את זה. לא, מה נשאר מאיתנו? זה כלום. קצת סדר, קצת רגיעה. מה לחיים תקין, סדיר? זה עוזר לכל דבר. כל דבר זה עוזר. בכל מקרה, אם מדברים על שעה רביעית ומקסימום שישית, זה פת שחרית. מתי אוכלים פת ערבית? אחרי ערבית. מתי מתפעלים ערבית? שקיעה, צאת הכוכבים, נכון? אז מה ההפרש בין פת שחרית לבין פת ערבית? 6 שעות. 6 שעות פלוס. הרמב״ם כותב בהלכות מחלות אסורים, הוא אומר, מביא שם שצריך לחכות כ6 שעות. אז מישהו אומר לי, הנה, כ6 שעות אולי פחות. אמרתי, לא. כ6 שעות זה אומר, אכלנו פת שחרית, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות דעות, בין שעה רביעית לשישית. ואחר כך אחרי צאת הכוכבים אכלנו פת ערבית, אחד בשרי ואחד חלבי, אז יצא שזה כ6 שעות יותר מ6 שעות. בואו, זה כערך 6 שעות. כך אומר רבא. באופן עקרוני, כל היסוד של לחכות את הזמן, זה כמה יש בין ארוחה לארוחה. ואני שואל את עצמי הרבה פעמים, תינוקות, תינוק שנולד, יונק, כמה יש בין ארוחה לארוחה? מתחיל בשעתיים. 2:30, 3, אחר כך הוא מתחיל לאכול. לאט לאט הוא מתקדם. אז אם באים ואומרים לי, חינוך, טוב, אבל הילד עוד לא מבין כלום. גם לזה נראה עוד מעט. הילד לא מבין מה פתאום צריך להקפיד איתו בדברים האלה. הרי אנחנו יודעים גיל חינוך, הרבה מהדברים של גיל חינוך מגיעים כשהילד מבין מה. צריכים לדעת שיש דברים של חינוך שהם מתחילים כבר מהלידה. הרב מביא את זה. ויש דברים של חינוך שמתחילים לפני ההיריון. כמו שאמרנו פעם, שהרב קוק היה סנדק באיזשהו מקום. האמא, היולדת, ניגשה אליו אחרי הברית. הרב, ומתי להתחיל לחנך את הילד, את התינוק? אמר לה, הפסדת 9 חודשים בשבוע. כבר הפסדת. יש במהות של ההורים, של המציאות שלהם, מה שהם נותנים לתינוק. אנחנו אמרנו כמה פעמים, מופיע גם, שאישה מעוברת, תשים לב מה היא אוכלת. לאכול אוכל מעודן. מה זה מעודן? לא מעדנים, מעודן. שהוא מעדרין. מעודן רוחנית. כן, כמובן שהכל יהיה מעדרין, כמה שמירת הלשון, לא נדבר על הכשרים, אבל דבר מעודן. ולא רק שהיא תאכל דבר מעודן, גם תקשיב לדברים מעודנים. איפה שאין שמירת הלשון, כל הזמן צריך להיזהר, אבל כשאישה בהיריון בכלל, איזה מוזיקה היא שומעת? חיובית? רוחנית? או קפצנית? שלילית? אמפתיה לעולם? שאלה משאר גם. גם זה ששאר בעיה איתו. אמרנו לו מזמן, עומד איזה מישהו, סתיו באושים, קראנו לו נכון? סתיו באושים, זה סגין האור. הצד השני של הסתיו זה אביב, ובאושים זה ענבים, כפניה, בסדר? עומד אחד כזה, כולו דיכאון. איך אנשים יכולים להקשיב לזה? זה מכניס אותם לתוך המציאות הזאת. ועוד ועוד בסופו של דבר, לקלוט המוזיקה הזאת וללכת. לא, אני לא מקשיב למוזיקה כזאת. למה? מאיפה זה יצא? מה המקור? נפש. מוזיקה זה נפש. שיצא ממקור טהור, נקי. הרבה פעם לא אומר דווקא חייב להיות עם כיפה, ולא, לא, אדם שהוא נקי. כאדם הוא נקי. הנפש שלו נקייה, טובה, סימפתיה לעולם, חיובי לעולם. צד, אפשר לשמוע. שלא יהיה עובד עבודה זרה, זה בעיה, אבל באופן עקרוני, אז אמא שהיא מעוברת, וכל דבר שהיא עושה משפיע על התינוק, על העובר, אז בבקשה. אז אותו דבר אכילה. יש שולחן ארוך, לא שולחן ארוך, רמה, בסימן פא', ממש בסעיף סעיף זין, פא' סעיף זין, אומר, לתת לילד דווקא חלב של ישראלית. נגיד, אמא לא יכולה להעניק, ואז לא היה מטרנה. דחלב קוטית, גויה, מטמטם הלב. ככה מביא הר"ן. זאת אומרת, אם זה חלב של גויה, הילד הזה יראה פחות טוב. לא כתוב חלב פרה, חלב גויה. צריך להבדיל. עכשיו, אתה יודע, זה משה רבנו, זה פרשיות השבוע בדיוק. לא רצה לנוק, בשום אופן. אז אמרה אמא שלו, טוב, תביא לי מנקת. מי המנקת? אמא שלו. זה הוא הסכים. אבל כל אחת אחרת לא. ודבר נוסף, וזה קשור לנו, וכן התינוק בעצמו, כי כל זה, סליחה, וכן לא תאכל המנקת, אפילו ישראלית, דברים האסורים. והציור הוא באמת שהתירו לאמא המנקת, לאכול איזה דבר אסור, כי היא צריכה איזה, יש לי סיבה רפואית, הרב התיר לה. למה לא תניק את התינוק? כי כל זה מזיק לו בזקנותו. אומר פה הרמה, כן, במילים אחרות, גם כי הזקין לא אסור ממנו. ברגע שמישהו אוכל דברים לא טובים, לא טובים מבחינת הקשרות שלהם, בילדותו, זה משפיע בזקנותו. אז מה עשו בעל התשובה? שאלה יפה. כן, כמו כל דבר אחר, מתנקים. רק אל תעשו שום דיאטות 40 יומיים, שם ישמור חס וחלילה. זה נזק כמעט בלתי הפיך. אבל לדעת את הדבר הזה. שבאמת צריכים להתנקות מכל התחום של אכילה. מי שבעזרת השם, ברוך השם, נתנו לו כל הזמן לאכול טוב. אז עכשיו, לפי הרמה הזה, האם אני יכול לתת לילד, אם אנחנו מקפידים על אבקת חלב נוכרי, האם אני יכול לתת לילד מטרנה אבקת חלב נוכרי? אם זה משהו לא מעודר, לא, כן, יש דעות שמקלות, אבל אומר הרמה, צריך להיזהר. טוב, יש איזשהו קשרות, יש מי שמקל בזה, בסדר. יש מי שאומר גם לכתחילה. בסדר. אבל לשים לב שאי אפשר לבוא ולומר, ילד, הוא אפילו לא מבין, אני אתן לו לאכול דברים שלא צריך. כי גם כשהוא לא מבין, הנפש שלו מושפעת. לא דיברנו פה על דברים פנימיים, קראנו שולחן ערוך עם רמה. דברים פשוטים, חיצוניים ביותר, לא כל מיני הלכי מחשבה פנימיים, רוחניים, על זה לא דיברנו בכלל. באמת יש דבר כזה, אבל קודם כל, במפגש עם ההלכה. במפגש עם ההלכה, גם תינוק קטן שנולד, רוצים לתת לו משהו לאכול, אם האמא לא יכולה להעניק, קודם כל לא גויה, לא חלב של גויה, ולהדר לו באכילה. אם אין שום אפשרות, אז אנחנו יודעים שמבחינת ההלכה, כל צורכי קטן, ככל שאין בו סכנה. בסדר, אז נקל לו, אין ברירה, אין ברירה, אנחנו מקילים, ברור. אבל ללכת את זה, כי אין ברירה. זהו, זה אולי נושא בפני עצמו, נושא של חלב נוכרי. גם, האמת ששואלים הרבה, זה נכון. מצד אחד חשוב לדעת, מצד שני, כמעט אנחנו לא נתקלים היום בחלב נוכרי, בארץ לפחות. נתקלים באבקת חלב. ובאבקת חלב, אפילו רב פרנק, רב צבי פסח פרנק, זכר צדיק לברכה, אחד מהגאונים של הדור הקודם, רבה של ירושלים, שוט הר צבי, הוא כותב אפילו לכתחילה שאפשר את זה. בסדר, לכתחילה אפילו הוא אומר, אבקת חלב, גם לבוגרים אני מדבר. הרב פרנק מתיר, הוא אומר, זה דבר חדש שלא עליו הייתה הגזירה, כי זה דין דרבנן. וחוץ מזה, אם זה נהיה אבקה, סימן שזה יתגבש, ואנחנו יודעים שחלב טמאה לא מתגבש. נכון שהשולחן ערוך כותב שחלב נוכרי אוסר את הכלים, אם מישהו בישל בחלב נוכרי אוסר את הכלים, אבל אבקת חלב זה משהו אחר, זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. זה נושא חדש. אף אחד לא דיבר עליו ואף אחד לא... יש כאלה שמקפידים גם, בפרט ספרדים. מקפידים יותר, כי זהו, זה חלב נוכרי נחלב באיסור, זאת אומרת, נחלב שלא בידיעתנו, לא בפיקוחנו, ולכן אנחנו לא משתמשים בו. והקפידו יותר בנושא הזה ספרדים. לכן אני אומר, אם אין ברירה, כמובן שרוצים תמיד להיעדר, כמו שאומרים תמיד, בלי לחץ, כן? בלי עצבנות דתית. אם יש אפשרות, אם אני רואה על המדף, מטרנה חלבים, מטרנה חלבית, אבקת חלב נוכרי, אבקת חלב ישראל, אז בוודאי שאני אקח חלב ישראל. או אם יש אפשרות, אני יודע, צריך לשאול גם את הרופאים, כי לפחות הרופא שלנו, אצל ילדים, אמר לא לתת בכלל מטרנה חלבית, יותר טוב צמחית, זה יותר בריא. זה אמנם ריח, לא נעים, אבל... דגנים. זה כבר אפשר לשאול, אבל אם יש לי משהו מודר, אין לי שום סיבה ללכת למשהו אחר. בסדר? אבל לא, חושב שאני רואה מה כתוב שם. בסדר. טוב, אז מחזירים אותנו בשאלה לפת שחרית. כתוב שמי שלא אוכל פת שחרית, כזורק אבן לחמת. ככה הגמרא במסכת ברכות אומרת. זורק אבן לחמת, זה אומר מישהו שלקח אבן, זרק אותה לתוך חבית ענקית, התהודה שהיא עושה בפנים, זה מקסימום רעש ולא עושה כלום. ומי שאכל, אז נהיה בריא. חובה, אני לא יכול לומר, חובה, מצווה תעשה מדאורייתא או מדרבנן. אבל במצווה הזאת שדורשת מאיתנו לשמור על גוף בריא, צריכים לאכול פת שחרית. ופת, אני מוותר גם על פת הבא בכיסנים. זאת אומרת, גם על עוגה. עוגת שמרים, עוגה... עוגה עם קמח. כי שלא יבואו לקחת איזה מין אברירים כאלה וקלקר. יודעים מה זה קלקר? פריחיות אורז. זה פשוט עיגולים של קלקר. כן? ובסופו של דבר, צריך אכילה. אמרתי את זה, ואני חוזר ואומר, ממקרים שאנחנו מכירים אותם. לא אחת ולא שתיים, גם לא חמש, ואם נמשיך לספור גם אני לא אתאה. של נשים שבאו ואמרו אי אפשר או לא מצליחים להיכנס להיריון, והרב בנטוב אמר שני דברים לעשות. אפשר גם שלישי, שני דברים גשמיים, דבר אחד רוחני. לאכול פת שחרית, זה הגמרא בברכות. לאכול תמרים, זה גם, זה מרגיע ומכניס לסדירות טובה. וזה שני הדברים הגשמיים. ולא מזמן היה לי מקרה שמישהי גם, כמה שנים, תאכלי פת שחרית, תאכלי תמרים. אבל יש הרבה קלוריות בתמרים. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? הרי בדיוק, הרי בדיוק. הרי מה המטרה שלך? המטרה זה להוסיף קילוגרמים. לא, רוצים להיות בהיריון. צריכים לדעת שמי שבהיריון יש לו תוספת קילוגרמים. אי אפשר בלי זה. אז בסדר, נו, זה מה שצריך. והדבר השלישי הרוחני, וזה דבר חשוב לדעת גם, נושא של הפרשת חלה. הפרשת חלה זה א' ב' בבית. ברוך השם, אנחנו רואים יותר ויותר בתים. שאופים חלות, חלות שבת, אופים עוגות. שאני בעיקר הפרשת חלה. קילו 666, קילו ושני שליש. קמח, לעשות עם זה בצק קשה להפיע. הפרשת חלה זה, אלה שלושת הדברים. שניים גשמיים ואחד רוחני, זה פרופורציה. אז זהו, אחרי הדברים האלה, אני, שחסכי לה לא, והאלוהים ניסה את אברהם, אלא אחרי הדברים האלה, אני לא חושב שיש מישהי שתגיד, אני לא אוכלת פת שחרית. כולם רוצים להיות בריאים, רוצים להיות מושלמים, רוצים להיות... ברוך השם. אז זה בעצם התשובה. אם מישהו לא אוכל פת שחרית, אם הוא עובר איסור, מה אני לא חושב שעובר איסור, בסך הכל מזיק לעצמו. ומזיק לעצמו, אולי יש פה איזשהו סניף של שמירת הגוף והנפש. שאדם מצווה לשמור על גופו ועל נפשו, כדי שיהיו בריאים ומחוברים ביחד, חסכי אשר ייפרדו. זה התוצאה של דברים לא נכונים. זה היסוד לכל העניין. בכל מקרה, לעניין שלנו, אז אמרנו גם אכילה לקטן, לבדוק מה נותנים לו לאכול. אם אנחנו בבית משתדלים להדר בדברים מסוימים, אין סיבה שלתינוק לא נהדר. זה א', ב', לנושא של התחום של ההפרדה בין בשר לחלב, היסוד הראשוני הוא בין ארוחה לארוחה. מזה התחילה הגמרא. מזה הגיע שולחן ערוך לשש שעות. שזה בין ארוחה לארוחה. ולכן, במסגרת הזאת, אני אומר, ילד קטן, שההפרש שלו בין ארוחה לארוחה שלוש שעות או ארבע שעות, שלוש שעות, ארבע שעות, זהו, זה הפסקה. בין ארוחה לארוחה. באופן בסיסי עקרוני, אני יודע שאנחנו חברת שפע ומפנקים. באופן בסיסי עקרוני, כשגמרנו לאכול ארוחה אחת, עד הארוחה הבאה לא אוכלים כלום. איפה, איזה בית רעיון שקורה? ביסלי, במבה, הכל בפנים. אבל באופן עקרוני זה מה שצריך להיות. אין שום סיבה. סבירה. לאכול בין ארוחה לארוחה. בסוף החשבו שאנחנו בקורס של דיאטה, כן? שומרי משקל, של כל הנשנושים, זה בעצם מה ש... מי שאוכל סדיר, גם נשאר סדיר. זה בדיוק היסוד שלנו. סדירות, טבע. ואז טבע הוא מושלם, הוא שלם, הוא יכול לתת לנו להתפתח. זה היסוד. ולכן ילד, לדעתי, זה העניין. עכשיו, אם אפשר לתת לילד מיד אחרי ארוחה בשרית, להירדם עם המטרנה, קודם כל, לא טוב לתת להירדם עם בקבוק. בעיות בשיניים. עכשיו אני אתקן דוקטור. כן, בעיות בשיניים. נשאר, ואחר כך גם בשפתיים, וכן, זה... לא בריא, לא בריא. אבל אם רוצה שקט, במקרה הטוב לטפל בילדים האחרים, במקרה פחות צריכים ללוש באינטרנט, אני יודע מה עושים היום. מה עם אות עושות היום? אנחנו כבר זקנים. כן, מה עושים הצעירים? בסדר, בכל מקרה, זה לא טוב. ואם כבר נותנים, אז לא לתת חלבי. למצוא תחליף, לא חלבי. ברגע זה גמרנו ארוחה בשרית. עכשיו, אני רוצה להזכיר בכל זאת את הרמה, כדי שנצא מושלמים מהשיעור הזה. ולא, מה שנקרא, חד פסיקים, כן? לא חד צדדים, חד פסיקה אחת. השולחן ערוך דיבר על שש שעות. הרמה מביא דעות נוספות. ועוד פעם, לשים לב, הכל בא כתוצאה מהמרוק בא עם אבא שלו. אבא שלו 24 שעות, והוא בין ארוחה לארוחה. חומץ בין יין. אומר הרמה, ויש אומרים, שאין צריכים להמתין שש שעות. רק מיד עם סילק וברך ברכת המזון, מותר על ידי קינוח והדחה. שמים לב? לא צריך. לא, כלום. הוא לא כותב שעה. הוא בדעה הזאת מביא, ברגע שסיימנו את הארוחה, בירכנו ברכת המזון, כנחנו את הידיים, את הפה, הכל נקי, אפשר לאכול חלב. למה? כי זה הרגילות שלנו, בין ארוחה לארוחה, עוד פעם, אני מחזיר את העניין. מוסיף השולחן ערוך ואומר, והמנהג הפשוט במדינות אלו, להמתין אחר אכילת בשר, שעה אחת, ואוכלים גבינה. עכשיו זה הולנדי. דרך אגב, יקים שלוש שעות לא מוזכר בשום מקום. מאיפה זה בא, אני לא יודע. אבל זה מנהג, המשיכו במנהגה, ואלא אם כן ירצו, מי הוא אומר הרמה, צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר. דעה זה וכיסוד האחרת שמותר לאכול לדברי המקלים. נראה את הסוף. כן. ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן נכון לעשות. זאת אומרת. שולחן ערוך אמר שש שעות. גם מי שלועס לתינוק שש שעות. הרמה הביא מיד אחרי שברכנו ברכת המזון, שטפנו ידיים, פה, קינוח, מה שנקרא, אפשר להביא זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת שעה, כמובן קינוח ברכת המזון והכל, ושעה נוספת, ומסכם השולחן הרמה ואומר, ומי ש... וכן נכון לעשות, שש שעות. אז באמת, זה הסיכום שלנו. הסיכום שלנו, שנכון, שש שעות. אם שואלים אותנו הלכה, כמה זמן לחכות בין בשר לחלב? שש שעות. מה עם השש שעות פחות קצת וכולי שאנחנו שומעים מדי פעם? זה שעת הדחק. שעת הדחק, מקצת שעה ככולה, רובה ככולה, יש בזה דיון גם. אבל אנחנו פוסקים הלכה לכתחילה. לכתחילה מחכים שש שעות. נתקלנו? נתקלנו. אפילו נוכל להגיע למצב שיש דעה של הרמה שאחר. אז אם התינוק צורח ואף אחד לא השתלט עליו, כמובן הכל תלוי בהרגלים, אבל אף אחד לא השתלט כי צריכים לתת לו מטרן החלבית, אז יש את הרמה. אבל היסוד לכל, בין ארוחה לארוחה. מרוק בשמר, בין ארוחה לארוחה. ולכן מדובר על ששות. היום שאוכלים יותר, אוכלים יותר. אבל על זה מדובר. זה הששות שאני מדבר על שולחן ארוחה. אז אם אנחנו מסכמים, הפרדה בין בשר לחלב, שש שעות. גם מי שלועס לתינוק, שהיום לא יודע אם זה קיים בכלל, שש שעות. תינוק צריך לאכול מהודר לפחות כמונו, אולי יותר, כי זה מה שנקרא שנות עיצוב העץ, כן? בשנים הראשונות, שזה העיצוב, שם צריך להיזהר יותר, שהביא הרמה, גם כי הזקין לא יסור ממנו, יציק לו בזקנותו גם. והדבר הנוסף זה שבאמת מדובר פה על בין ארוחה לארוחה, שאם נתקלנו בבעיה שלא יצאים ממנה, אז יש מקום להקל, כמו שמביא הרמה, אבל לכתחילה גם הרמה מביא לחכות שש שעות. זה היסוד של ההפרדה בין בשר לחלב, אחרי שאמרנו, שיעור קודם ושלפניו, את היסוד הזה של עצם אכילת הבשר ועצם אכילת החלב, שבמציאות הרוחנית שלנו זה מותר. אבל לעתיד לבוא, נראה מה יהיה, בעזרת השם.